ואנחנו כבר נגיד לכבוד הרב שבת שלום וחודש שבט מבורך, גשמי ברכה
בעיתו. שבת שלום ומבורך, חודש מבורך, וחיים טובים לכולם.
אמן ואמן, ברכה כפליים לרב. ואנחנו נצא לדרך. אנחנו עם מאזינים שנמצאים איתנו בקו השידור. המאזין הראשון, עמנואל מחיפה, שלום לך עמנואל.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
חזן כשהוא מתפלל בתוך מבנה, ויש חמישה אנשים שם בתוך המבנה, והשאר הם נמצאים בחוץ. האם אפשר לתת איזו חובה כשהמניין הוא ככה מפוצל?
רק אם יש מחבר, זאת אומרת דלת פתוחה, ואדם נוסף עומד, אדם שישי, עומד בפתח, בחדר הפתח, והוא המחבר בין אותם החמישה, לחמישה נמצאים בחוץ. וכל זה מדובר שרואים אלו את אלו. אבל אם לא רואים אלו את אלו, בשום אופן זה לא נקרא מניין.
תודה רבה וכן, זאת התורה שמתנים לזכות ראשונים. שבת שלום לכולם.
תודה.
שבת שלום, תודה למאזין הראשון מחיפה, ואנחנו עם המאזין השני, אברהם מחשמונאים. שלום לך אברהם, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול על מכת ברד. ידוע שכל המכות היו 12 חודשים, כלומר כל מכה הייתה חודש. עכשיו, מכת בכורות הייתה בחודש ניסן. ממילא מכת ברד הייתה בחודש טבת, היא הייתה רביעית מהסוף. אז איך כתוב שהפשתה והסעורה נוקו, שכאילו הן היו כבר מבושלות, וזה היה חורף.
יכול להיות שהאקלים במצרים הוא בהחלט שונה מאצלנו, כיוון ששם ידוע ליורדים גשמים, אלא אני לא עשו עולה ומשקה את התבואה. וגם ייתכן מאוד, זה לא חודש ממש, חודש עגול שלנו, אלא חודש בערך. אבל ולכן הייתה שם הפשתה, והסעורה הם כן היו, התחילו לצמוח. כמו שאנחנו יודעים, שלפעמים יש באמצע החורף, יש גם אביב. כמו שראינו פה בארץ. כן?
תודה רבה.
תודה לך.
תודה לשואל מחשמונאים, יישר כוח לרב. אנחנו עם מאזין מרמת גן, בבקשה, שלום לך.
שלום, רציתי לשאול בבקשה את כבוד הרב, האם אדם שילך לעשות חיסון או שילך לעשות לחץ דם או בדיקה דם ייתן יד ימין שהיא חסד או יד שמאל שהיא גבורה? תודה רבה.
לא משנה. אותה יד שנוחה לו יותר ופחות כואבת, או שהוא חושש שאחרי כן תכאב לאותו יד, אז הוא יעשה ביד שהוא מעדיף שדווקא בה ייקחו ממנו את הבדיקה או את ה... וזה גם נתון לשיקול דעת של הרופא או המטפל, גם בבדיקת לחץ דם, גם בכל מיני בדיקות שבהם.
תודה רבה לכבודו.
ברוכים תהיו, רפואה שלמה.
חלם.
תודה למאזין. אנחנו עם אורן מעיר הקודש צפת, תיבנה. שלום לך אורן, בבקשה.
שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
רציתי לשאול שאלה. היום לצערי יש טרנד חדש, המון אלה שרחוקים מתורה ומצוות עושים קעקועים על הגוף שלהם, פרק תילים עם שם השם בכתב אשורי. עכשיו בוא נגיד שאדם כזה נגיד חזר בתשובה, המון עושים, הם טועים, כאילו הם לא יודעים את ההלכה, אבל בוא נגיד שאדם כזה חזר בתשובה, מה הוא יעשה? כאילו לאמבטיה הוא לא יכול, לשירותים הוא לא יכול, למחוק את זה הוא לא יכול, מה אדם כזה יכול לעשות? מה הפתרון לדבר הזה?
קודם כל, לגבי שירותים, אז השתדל לא לחשוף את אותו חלק בגוף, ששם יש את שמות הקודש, או פסוקים מהתנך, או דברי תורה. לגבי אמבטיה, או מקלחת, הוא יכול כן להתקלח בלי שיהיה במקום של שירותים, או שיחסה את השירותים, ושם הוא יכול כן להתקלח. אין בעיה הלכתית לגבי לעמוד ערום, חשוף, כשיש שם פסוקים או דברי שם השם לפניו, כי אחרת הוא לא יכול להתקלח. ולהתקלח זה אחד מהדברים הבסיסיים שצורך האדם, צורך כמעט יומיומי, אם לא שבועי או דושבי, ולכן זה בהחלט, צריך למצוא לזה פתרון, בהחלט יש פתרונות היום.
תודה רבה כבודה.
תודה לך.
תודה למאזין. שאלה מהפורום, כבוד הרב, שואל המאזין לגבי התופעה שהיום רבים מניחים תפילין רבנו תם, מאיזה גיל החיוב לרבנו תם, איך לנהוג בזה? לא מבחינת, אני מבין שהוא בטח מתכוון מבחינת הגיל בעיקר.
לי נראה שמשהו הולך פה בהיפוך, ברוורס, ואסביר את דבריי. האדם, מה שמרן כתב, שלא יניח את התפילין האלה, אלא משהו מפורסם בחסידות וביראת השם. מפורסם בחסידות וביראת השם זה אדם שעושה את המצוות ומדקדק בכולם, ויותר ממה שצריך. זה נקרא חסידות. כי צדיק זה אחד שעושה את ההלכה. חסיד זה אחד שעושה יותר ממה שההלכה דורשת. ולצערנו, אני לא רוצה לקטרג, אנחנו נמצאים בתקופה קשה מאוד מאוד, שהמגפה מחלה טובים ורעים, ופוגעת בהמון המון בתים. וכמעט אין בית אשר אין שם חלילה, ניגף או חולה וכדומה. אז צריך זהירות הרבה מאוד בלשון היום, איך לדבר ואיך להתבטאות. אבל בכל אופן, הדבר הראשון שעומד בראש כל מראין, אותו הזכיר הרשש שהלילה ליל הפטירה שלו, רבנו שר שלום שרעבי, כשנתן מוסר לחכמי בית אל, שצריך לדעת שהם היו חסידים בדרגה א' א' א', אנשים שלא, שהיו מתעוררים קודם חצות לילה, ונשארים ללמוד רצוף עד הבוקר, והיו הוגים בתורת הסוד ובקבלה. ענקי עולם, שהצעיר שבהם היה הגאון חידה. והגאון חידה אפס קצה הוא תראה בספריו המדהימים, איך כותב עליו רבי יצחק פלאצ'י בעל היפה ללב, שהוא ענק ואדיר, ומי יכול להשיג את הבנתו, אפילו כשהוא בא לפרש את דבריו, או לשאת ולתת בהם. אז מכאן נדע, הגאון הרשש ביום ראש השנה, יש את הנוסח של המוסר שהוא נתן, העתקנו את זה, מנהר שלום לספר שופר בציון, ושם הוא כותב שהוא נותן להם מוסר, לחבריו מבית המדרש, שאדם על כל הרגעים נידון ותובעים ממנו במה הוציא כל רגע ורגע, לא תרפני על בולעי רוקי. והוא אומר להם שהאבון החמור ביותר זה עבירה של ביטול תורה. מי מאיתנו יכול לומר, אני לא עובר על זה? אפילו על רגע אחד של גבר, שהוא חייב בלימוד תורה והגית בו יומם בלילה, יש לו רגע פנוי, הוא יושב, זה נקרא מבטל תורה. אני זוכר שהייתי ילד, כשהיה לי פעם חום, לא תקום פעמיים צרה, הרגשתי לא טוב, והייתי קורא בספר סיפורים, אבל תפקדתי. לא הייתי שוכב במיטה, לא מרותק למיטה, ואבא צעק עליי, גער בי. אז הסתכלתי עליו כאילו במבט שלה, הרי זה ספר קדוש, אני לא קורא בספר חולין. אז הוא אמר לי, את זה קוראים כשחולים שוכבים במיטה. עכשיו תלמד לך את הגמרא, תלמד לך את הרש"י, תלמד את התוספות, תלמד את פירוש התורה, כל כך חמור ביטול תורה, זה דבר נורא והיום. אז זה הדבר, למה על זה אף אחד לא מעורר? אני לא מבין. למה על זה לא אכפת? אבל רבנו תם, כולם רצים להניח. הגאון הרב שולחן גבוה, רבי יוסף מולכו, שהיה מגדולי הרבנים בסלוניקי, לפני 250 שנה, הוא כותב שהוא בא לארץ ישראל, והוא נדהם. הוא ראה שגם פשוטי עם מניחים תפילין של רבנו תם, כי הוא לא העיז, כשהוא היה בסלוניקי, עם כל גדלותו, הוא לא הניח תפילין של רבנו תם, מפני שהוא לא ראה את עצמו ראוי לכך. אבל כשהוא אומר, כשבאתי לארץ ישראל וראיתי בירושלים, שגם אנשים פשוטים מניחים, אז התחלתי להניח. אז אני לא שאני בא לומר שלא להניח תפילין של רבנו תם, אבל לפחות רבותיי, להיזהר בביטול תורה. והדבר השני שצריכים להיזהר זה רווקים. אני לא מבין, בן אדם שעדיין הוא לא כלי שלם, שהקדוש ברוך הוא יושב ומצפה מתי יישא אישה, אני מדבר על גבר עכשיו, אישה לא חייבת, אבל גבר, ואחרי שעובר גיל 20 אומר טיפחנה עצמותיו, והוא מצער את הקדוש ברוך הוא, מבטל מצוות פריה ורבייה, והוא רוצה להניח תפילין של רבנו תם. אז אני פשוט מציג סימן שאלה, אני לא פוסק ולא אומר כך או כך, אבל חומר למחשבה יש כאן. תודה.
תודה וישר כוח לכבוד הרב. ואנחנו מרכזים, מנסים לקבץ שאלות שקשורות לט"ו בשבט, סדר ליל ט"ו בשבט, קדימות בברכות, והשאלות חוזרות על עצמם. אבל אולי הרב, בעצם מה מקור הלימוד הזה של סדר ליל ט"ו בשבט, ואיך הכי ראוי לנהוג?
המקור של הלימוד הוא קיים בכל ארצות המזרח כבר כמעט 400 שנה. למעשה זה התחיל מתקופת הארי. הארי אמנם לא דיבר על זה, ולא דיבר שצריך ללמוד או שכדומה, אבל יש בשם רבנו חיים ויטל, יש גורי הארי כמו רבנו אברהם אזולאי ואחרים, שכתבו על עניין אכילת פירות ארץ ישראל ביום ט"ו בשבט ובלילה שלפני. ואני מדגיש פירות ארץ ישראל. היום לצערנו צריך לדעת שרוב ככל הפירות המיובשים הם לא תוצרת ארץ ישראל, הם תוצרת סין במקרה הגרוע, והפחות גרוע של טורקיה ויוון ועוד שאר ארצות, וגם הם פירות מיובשים. אני לא נכנס כרגע אם כי צריך כן להיכנס, כיוון שזה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, יש בזה חומרים מאוד מאוד מסוכנים, בפרט הפירות הצבועים עם צבע בוהק, ירוק בוהק, אטום בוהק ואדום בוהק וכדומה, שהם מכילים בפירוש חומרים מסוכנים א' א' א', ותמהני על משרד הבריאות שלא עומד על המשמר, או על השלטונות, אני לא יודע מה, שלא מפקחים על זה, ונמכרים חומרים שהם אסורים באכילה, פשוט מאוד. ומי שאוכל מזה, מתחייב בנפשו. אז לא על זה דובר. דובר על פירות טריים, או פירות מיובשים שיובשו בבית, או בצורה פרטית, ובלי חומרים, תוספים של חומרים אחרים. העיקר זה הלימוד. נהגו ללמוד קטעי זוהר, כמו שמובא בספר פרי עץ הדר, שם כל מיני קטעים, על כל פרי או פרי היו לומדים איזה לימוד, ואחרי זה אוכלים את אותו פרי. זה היה הסדר, וזה הסדר שאנחנו עושים עד היום, בלילות ט"ו בשבט. כן, והעיקר, כמו שכתב הגאון הבן איש חי, הוא כתב תפילה להתפלל שהשנה תוציא פירותיה טובים ורבויים וחשובים, ותוציא ענבים טובים שנוכל לקדש בהם על היין ולעשות עליהם הבדלה, ולחתן את הילדים ולברית מילה, וכן תוציא את רוגים משובחים לשנה הבאה, שנוכל לברך עליהם בחג הסוכות, וכן כל שאר הדברים שהם צורכי מצווה, על זה אנחנו מתפללים, וגם שנזכה להפריש תרומות ומעשרות כדת וכהלכה, ולא להיקשל בדברים שיש בהם חיוב תרומות ומעשרות. חלק מהם הם דאורייתא, דגן תירוש ויצהר, והשאר דרבנן, אבל בכל זאת מי שאוכל דברים שלא הופרשו תרומות ומעשרות, כתוב עליו עונש חמור מאוד שהיה מיטה בין השמיים, שמצילנו. לכן צריך להיזהר בעיקר בדברים האלה, ובראש כולם מצוות עורלה, שכל פרי שעבר, שעדיין לא עבר עליו 3 שנים, מנטיעת ושתילת האילן, ואפילו העביר אותו ממקום למקום, בלי התנאים ההלכתיים, אז הוא עובר על פירות עורלה, וזה חמור מאוד, 3 שנים, הרעלים יהיה להם, לכם לא יאכל, זה חמור מאוד, אז צריך להיזהר, ויש עוד דברים, נושא השנה הבאה, זו שמיטה, עדיין מוקדם לי לדבר, אבל בשנה או שנתיים הבאות, תהיה לנו כן בהחלט בעיה, למצוא את הפירות המתאימים והנכונים, לאכול אותם, והשם ישמור אותנו, שלא יבוא דבר פיגול לפינו, על זה צריך להתפלל גם, ומתוודים ביום הכיפורים, שאכלנו בלי הפרשה תרומות ומעשרות. השם ירחם. תודה רבה.
תודה וישר כוח, חזק וברוך לכבוד הרב, דברים מאלפים לט"ו בשבט. אנחנו עם מאזין נוסף, שלמה מאשקלון, בבקשה שלמה.
שלום הרב.
שלום, שלום.
אני רוצה לשאול לגבי פיקוח נפש, בעניין חיסונים. הרי יש ניסוי שהוא בצייזר על החיסונים, ולא אושר עדיין, רק במקרה חירום. אנחנו לא יודעים אם החיסון הזה הוא טוב באמת. יש תופעות לוואי, ויש הרבה דברים שקרו, ויש טוענים שאנשים גם מתו.
התופעה לוואי הכי חמורה והכי קשה, זה שהיום, לצערנו, כל מיני אנשים, גדולים וקטנים, אני לא בא לסמן אותם, אבל מערערים על מה שגדולי ישראל פסקו, ומה שהרופאים שניתן עליהם רשות לרפות, על ידי התורה הקדושה שנאמר ורפו ירפא, אנשים מעיזים לערער על גדולי ישראל ולקעקע את יסודות האמונה ועבודת השם. אני לא מבין מי שם אותם לשרים ושופטים ולבוא בריש גלי לעמוד ולדבר בדברים שהם לא יודעים ולא מבינים בהם מאומה, ולהמציא כל מיני עלילות ולהפחיד את הציבור בכל מיני הפחדות. זה הדבר הכי חמור, הכי קשה, בתופעת הלוואי הכי חמורה שיש, שצריך לצעוק עליה. זה בושה וחרפה שיש לנו מצבים כאלה, שאנשים כאלה עוד מעיזים לדבר. זה נורא והיום.
תודה. תודה לרב, תודה. אנחנו לפני החצי, לפני השידור, נשמע עוד שאלה. באמת, השאלות לט"ו בשבט, ברוך השם, ברוך השם.
כבוד, זה אמר פעם הגאון רבי יוסף עדס, העם למה זה דומה? לאדם שאומר כבודו חמור. ככה מה?
השם ירחם, יחוס ויחמול. אנחנו שלום למאזין.
טיפה של בושה.
ממש ככה.
ולא דרך ארץ. הם לא יודעים מה זה מורה רבה כמורה שמיים. אני לא מדבר על עצמי, אני מדבר על גדולי הדור. שכלפי גדולי הדור מתייחסים בצורה כזאת.
אכן, ואני מבקש באמת מהמאזינים, זו ההזדמנות לשמור על הכללים.
זה לא יעזור.
זה לא, השאלות האלה.
יש חצופים, יש בעקבתה דמשיחה, חוצפה יסגס.
טוב, השם יעזור, אנחנו נשמע מאזין מהצפון, כן. שלום לך יעקב, יעקב מהצפון בבקשה.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
בשחרית של חול, כאשר הציבור ממהר, שני וחמישי, איזה חלק מהתחנון כדאי לדלג? על ההתחלה של אל מלך, או הסוף רחום, חנון ברחום? מה עדיף?
תראה, רבים וטובים שואלים אותי את השאלה הזאת. לכולם עניתי, אני לא אהיה הצנזור של סידור התפילה. אני לא מוכן להיות צנזור של סידור התפילה, כי כולם נחוצים, לכולם יש יסודות איתנים בדברי חז"ל. יכולים להתפלל קצת יותר מוקדם, להקדים את התפילה, ולהניח את התפילין, ציצית התפילין, לברך עליהם קודם קדיש של ברכו של יוצר, ואחרי זה התנהלו איך שהתנהלו, ומי שממהר ילך לביתו, אבל לקצר את התפילה, בשום פנים ואופן אני לא יכול לתת יד לזה. תודה.
תודה רבה.
אנחנו עוד מאזינה לפני השיר, אנחנו עם רונית מבאר שבע, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
שלום וברכה, נולד לנו בן במשפחה ביום חמישי בלילה, אור לכף דלת שבט. רציתי לדעת מתי אנחנו...
רגע, כף דלת שבט?
לא.
כף דלת
טבת, סליחה.
שבוע שבוע.
אני מתרגשת מאוד כבוד הרב לדבר איתך.
אין דבר, כן.
אז נולד בחמישי בלילה, ורצינו לדעת מתי אנחנו עושים את הפדיון.
חמישי בלילה זה שישי, זה נקרא שישי.
כן, כן.
עכשיו, שישי אחרי 4 שבועות, הוא היום ה-29. שבת הוא יום ה-30. ואין עושים פדיון קודם שימלאו לו 30 יום שלמים. ואז, במוצאי שבת, מיד עם צאת השבת, זה כבר ליל ה-31, אני מקווה שלא טעיתי, אני רק רוצה שוב פעם לשחזר. חמישי אמרנו זה יום ה-29, אז לא, חמישי זה יום ה-29, שישי זה יום ה-30, ליל שבת זה הזמן, אבל בשבת אי אפשר לעשות את הפדיון, ולכן מיד במוצאי שבת יעשו את הפדיון.
ולא ביום ראשון.
כדאי מוצאי שבת, הגאון בעל גינת ורדים כתב שזריזים מקדימים במצוות. אז לעשות את זה ביום מוצאי שבת, יום ראשון יש בעיה וחשש שיגלשו לתוך הלילה. ובלילה זה כבר עבר עליו עוד יום, וכל יום שהוא בלי פדיון זה לא טוב לילד. לכן יעשו את זה במוצאי שבת, אפילו בשעה קצת מאוחרת. אחרי 9 או בסביבות 10. תודה רבה.
תודה רבה הרב, השם יברך אותך.
רק
תודה
הרב, רבה. סליחה שאני מתערב, בהנחה שאת אומרת שזה היה אחרי השקיעה, הלילה את אמרת, נכון? שלא תהיה פה תקלה, מחילה הרב שאני...
היה בלילה, כן.
הלילה כבר... זאת אומרת זה אור לשישי, זה כבר שישי.
חמישי בלילה,
כן,
נכון?
כן, זה מה שהיא אמרה, כן. לפי השעה. תודה
כן,
רבה לרב.
כן, חמישי בלילה.
שלא נתראה ושמענו נכון. ואנחנו ברשות הרב נפנה לשאלת המאזין הבא, חיים מהדרום. שלום לך חיים, בבקשה.
שלום וברכה לכבוד הרב. רציתי לשאול לגבי שתי נקרא ואחד תרגום, האם יש עניין לחזור על הפסוק האחרון פעמיים שגורם את הפרשה?
ולהתחיל 3 פסוקים מהפרשה הבאה. כך נוהגים. תודה רבה.
תודה, תודה לשואל. אנחנו עם אילן מאשדוד. שלום לך אילן.
שלום,
צהריים
טובים לכבוד הרב.
שלום וברכה, שבת שלום.
שאלתי כזאת, יש בתפילת שחרית יש מהודו. אחרי הודו יש מזמור לדוד המחד, רק כי ניתן, יש פסוק שחזן הורידו אותו מהתפילה, השאלה היא למה? מזמור של חנוכת הבית לא אומרים את המשפט הזה.
יפה. עיין באורחות ציון, שם הובא כי יש סוד בסוד מספר הפסוקים שיש בפסוק זה, בפרק זה, סליחה. וגם יש סוד בשמות הקודש הנזכרים, במספר שמות הקודש הנזכרים שם במזמור. כל זה על פי הקבלה. האמת שכל עיקר אמירת המזמור הזה הוא על פי הקבלה, ולכן שמיתו את הפסוק מזמור של חנוכת הבית לדוד. ברוך תהיה.
חזק וברוך, תודה.
תודה למאזין מאשדוד, ויישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם עפולה, מאזין מעפולה. שלום לך שמעון, בבקשה.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
ונזכה לגאולה כולנו בקרוב ממש.
אמן ואמן, ושיהיה סוף למגפה שכבר הרגה 4,000 וכמעט 200 איש. ועוד הטיפשים אומרים, אני לא מדבר אישית על המאזין שעלה, אבל הטיפשים אומרים שהחיסון הורג. אני לא ראיתי אף אחד שנהרג מהחיסון, ולהפך, אני רואה כל יום ויום, כמעט כל שעתיים, שעה-שעתיים, אנחנו מקבלים מידע על עוד אדם שאנחנו מכירים אותו מקרוב, שלקה במגפה והוא מורדם ומונשם. אז אם רואים דבר כזה ולא מזעזע אף אחד, אז אני לא יודע כבר מה לומר. איזה אנשים טיפשים יש בדור שלנו, שמרחם. כן.
השאלה היא כזאת, משה רבנו ערק את מצרי, כן. וקבר אותו בחול, נכון?
אמת.
רק שמסביר עם שם המפורש.
כן.
עם שם המפורש אין לו סימני חבלה, למה צריך להצביע אותו בחול? היה משאיר אותו ככה וזהו, מה, בן אדם מת מכאב לב וכל
לא,
מיני מחלות?
לא, זה לא, הוא חשש שיגלו את זה ויחקרו וימצאו שהוא שעשה את זה. או שידעו שזה בשם המפורש. והראיה שידעו מזה, כי למחרת הוא ראה שני אנשים עברים נצרים, עצים, ואלה היו דתן ואבירם, ומה הוא אומר לו? על הוריגני אתה אומר, אומר, כלומר, אמרת בפיך את שם המפורש, והרקת אותו. אז אכן נודע הדבר. אז הנה, כן נודע הדבר. לכן, משה רבנו, תאמן אותו בחול. זה טעם אחד. אבל טעם העיקרי, תדע, ידידי, שיש מצווה שכל אדם שהוא בצלם אלוקים, אפילו שהוא מחבל ורוצח, יש מצווה לקבור אותו באדמה. זה הסיבה שככה עשה משה רבנו, וגם יש אומרים שאפילו בעלי חיים יש מצווה לקבור אותם באדמה. כי הם היו כולם מאפר, כמו שאומר, הכל בא מן האפר והכל שווה לאפר. ברוך תהיה.
תודה למאזין, ויישר כוח לך, אבל אנחנו עם שולמית מהיישוב נשר. שלום, שולמית.
שלום.
שלום, שלום.
תהיה בריא, כבודו.
אמן.
רציתי לדעת, אני מתרגשת, כמו שכבש אברהם אבינו עליו השלום, בהמשך יש, וזכרתי את בריתי, יעקב.
יעקב.
עכשיו, יעקב זה בבב.
כן.
ובמקומות אחרים לא ראיתי.
ב?
במקומות אחרים לא ראיתי.
יפה. ראשי במקום אומר... ראשי על הפסוק הזה אומר, שש מקומות נזכר בתנך, לא בתורה, בתנך, שש מקומות יעקב בוו, ואליהו חסר וו, אליה.
נכון.
אז אומר ראשי, הסיבה היא, רבותם כך אומרים, ראשי מעתיק אותם, שיעקב לקח מאליהו הנביא משכון את האות וו, כדי שאליהו הנביא יחיש לבשר את הגאולה. מה פירוש יחיש לבשר את הגאולה? כשאליהו הנביא מדי פעם, בעיקר במוצאי שבת, הוא מזכיר לקדוש ברוך הוא סניגוריה על עם ישראל, כמו שהמדרש מביא, שכל מוצאי שבת, אליהו הנביא יושב תחת עץ החיים, בגן עדן, ורושם את כל שומרי השבת. לכן הנביא מלאכי צועק ואומר בסוף דבריו בפרק ג' בהפטרה לשבת הגדול, זכרו תורת משה עבדי. זכרו עוד זן היא גדולה לרמוז על השבת. Mm-hmm. שאז אליהו הנביא רושם את כל שומרי השבת, ומשיח חותם איתו יחד, ומגישים את זה לפני השם יתברך, בספר הזכויות של ישראל. אז לכן יעקב לקח את האות וו כמשכון אצלו. תודה.
תודה רבה, תודה על התוכנית.
ברוכים
תהיו.
תודה ויישר כוח. אנחנו ממשיכים לשאלה הבאה, שאלה של מאזין מירושלים. שלום לך יניב, בבקשה.
שלום, שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
הבנתי שיש עניין להוסיף מים למיץ ענבים בקידוש בערב שבת. השאלה אם זה גם במיץ ענבים שבמפעל שמים בו מים?
א', אני לא יודע אם שמים בו מים, אני לא ממהר לחלק ציונים והסמכתאות. אולי יש כאלה שכן, יש כאלה שלא. לא עושה הכללות. ב', הסיבה היא על פי הקבלה. לפי הפשט, כיוון שהיין שבזמן התלמוד היה חזק, ואי אפשר היה לשתות אותו, ולכן רוצים להראות את שבח ארץ ישראל, אז היו מוסיפים לו מים. עד כמה, אז יש מחלוקת הפוסקים. לפי הספרדים, דעת הריף, ומרן הבית יוסף פסק כך, עד 49% חומר אחר, זה כולל גם סוכרים ודברים אחרים, כלומר 51% אני צריך נטו היוצא מן הענבים, או מן הצימוקים, והשאר יהיה חומרים אחרים, כולל מים. אבל דעת הרמה עד 16.6 אפשר שזה שישית, אפשר שזה יהיה, והשאר יהיה חומרים אחרים. לכן אנחנו הספרדים נוהגים להחמיר יותר. שבאה קבלה והוסיפה, כי הרב מעבר יבוק כתב שצריכים לשים 3 טיפות מים ביין, ולמעשה בכל יין נראה מדבריו, וכך נראה מדברי הקבלה, שבכל פעם שצריך להוסיף מים, כולל ברית מילה וכולל חופה, אבל לא רצו להטריח, אז לא עושים. יש כאלה שמדקדקים, כן. והבדלה לא, חוץ מהבדלה ששם אסור לשים מים, על פי הקבלה. עכשיו, כמה שמים? 3 טיפות, ממש טיפות. אני צריך לרמוז ל3 יודין, שזה 3 טיפות. אז גם במיץ ענבים, לפי זה, לא נורא, הרי בלב הכי את הכוס שוטפים, ונשאר שם כמה טיפות מים, וגם אם אני עתיז את המים, ואשתדל לייבש את הכוס, עדיין נשאר בו קצת לחלוחית של מים. השלוש טיפות, ממש, יש כאלה ראיתי שעושים את זה אפילו בכפית. חיים כפית של מים, ובטיפות ממש הם רואים שדרסים רק 3 טיפות של מים, אז לכן זו הסיבה שאנחנו כן עושים. ומאיפה הראיה? בפרשת בלק מובא הפסוק, ויבל לו יין וישת, אומר הזוהר, דארמלה מיה בינה. יעקב אבינו, כשהביא ליצחק אבינו את היין, הוא הביא לו את זה מגן עדן. איך? אז המדרש אומר, מיכאל הביא ליעקב, ויעקב הביא ליצחק, לכם מנוגן, ויבל לו, תראה טעמה. אז מה עשה? דארמלם היה בעינה. הוא ידע שיצחק אבינו הוא דין וגבורה, ולכן הוא הביא לו יין שהוא ממותק, שיש בו גם מים, שהמים זה חסד, והיין זה גבורה. אז זו הסיבה.
עכשיו הבנתי.
תודה רבה.
תודה רבה כבוד הרב.
תודה
רבה. תודה.
תודה, תודה למאזין מירושלים. אנחנו עם משה מרבת גן, בבקשה.
שלום וברכה.
שלום, שבת שלום.
שלום, שבת שלום. הרב, יש פה איזשהו עניין שמאוד מעניין אותי ומסקרן אותי. לפני כמה חודשים ראיתי באתר שנקרא כיכר השבת, ראיתי שם שהרב אומר לקחת קינמון, תבלינים והכל יעבור. האמת, עשינו את זה באמת עבר. העניין הוא שהרב אמנו...
אני לא התראיינתי שם.
לא, לא התראיינתי.
אני דיברתי בבית הכנסת...
לא, 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 לא אמרתי שם להתראיין.
לא, שלא, שהמאזינים
לא... לא, לא אמרתי שם להתראיין. אמרתי
שהיו בשם
הרב. סליחה, סליחה. נא לתת לרב להשיב בבקשה.
המאזינים ידעו שאני אמרתי את זה בשיעור, בתוך שיעור במוסייף.
נכון, נכון, נכון.
חצי קצת בבדיחות הדעת. כי זה לא נגד הקורונה, אלא נגד... נגד הצטננויות בחורף.
כן, כן, אמרתי ככה, אני באתי להשיב.
תודה, כן, כן.
אתה לא נותן לרב להשיב.
לא, הוא נבהל, הוא חושב שאני...
הוא לא נותן להשיב, לא. גם התשובה לא נשמעת, התשובה האמיתית.
בסדר, זה בסדר.
תודה לרב. אנחנו עוברים לשאלה נוספת. הוא מיודענו יאיש מהאופקים. שלום לך, רבי יאיש.
שלום, זה ברוך שלום, שלום לרב, שבת שלום לרב.
שבת שלום וברך.
רציתי לשאול לשני שירותים עכשיו, כי הרבה זמן לא עליתי.
תתחיל בראשונה, בוא נראה עם הזמן, תתחיל בבקשה.
בראשונה, קודם כל, אם זה טוב להגיד, זה שמחון קודשר, לפני התפילה, גם כשאני מנח תפילים ותעלית, וגם בתפילה. אם זה טוב להגיד לי, זה כבוד הרב.
מקורו בזוהר הקדוש. שהזוהר אמר שלפני קודם כל תפילה ומצווה ולימוד תורה שאדם מקיים יאמר לשם ייחוד שיזכיר שם השם על אותה מצווה. בא רבנו הארי בספרו שער רוח הקודש כתב את הנוסח של השם ייחוד שיש לנו היום. כן.
עכשיו השאלה השנייה, אם בוד הרב זוכר שביקשתי לך לערב לאנשים בבית כנסת וגם על המסכות.
מה בבית הכנסת?
על הטלפונים שמשחקים בטלפונים.
אלה שמשחקים בטלפונים, מה נעשה להם?
זה ברוך השם, הרב ביקשתי ממך, אם מותר לי להעיר להם, אמרת לי כן. וברוך השם, זה עובד וגם על המסכות.
אז אצלכם עובד. ברוך השם שאצלכם עובד. שאצל כולם יעבוד.
כן, לא זו שם.
תודה. תאריך ימים טובים.
תודה רבה, ביקשנו אנה יהודית מחכה, יש עוד מאזינה מירושלים, אז בבקשה, יהודית מירושלים, בבקשה.
שלום כבוד הרב, ותודה רבה על כל מה שאתה מלמד אותנו. אמא שלי מרגישה לא טוב, היא בת 79, היא עברה שני צנתורים לפני שנתיים. התייעצנו עם הרופאים, חלק מהרופאים ממליצים לעשות צנתור וחלק לא. אנחנו לא יודעים אם זה, לא, הם לא יודעים אם זה משהו מהלב או לא.
היא סובלת מאיזה בעיה?
היא עברת שני צנתורים.
לא, אבל כרגע, כרגע היא סובלת
כן,
מאיזה...
כן, כל הגוף שלה מתכווץ כמו איזה מין התקף כזה, כל הגוף, כל
יש
הגוף.
יש לה כאבים?
כן. ואז זה משתחרר, לפעמים זה בא לי.
מה יבחנו הרופאים?
הם לא יודעים. הם לא יודעים, התייעצנו עם כל הרופאים, עם גסטרו, עם קרדיולוגים.
תראי, ייתכן מאוד שעל ידי בדיקת, בדיקה במאמץ, אקו במאמץ.
היא עשתה, היא עשתה אקו.
עשתה ולא גילו.
עשתה, לא. גם מיפוי לב וגם אקו, את כל הבדיקות.
טוב, אני יודע, אני לא יועץ רפואי. כדאי שתתייעצי עם הרב פירר ואחרים, יועצים רפואיים כמו הרב פישר, תתייעצו איתם ותשמעי את חוות דעתם כי יש להם ניסיון עשיר בנושאים האלה.
אני מודה לך הרב.
תודה רבה.
תודה רבה.
סליחה, אפשר רק לשאול, אנחנו מתפללים בחוץ, האם ברבע לשמונה להתחיל זה בסדר? אין בעיה עם קריאת שמע?
רק להגיד קריאת שמע לפני כן.
הבנתי. תודה רבה.
תודה רבה, תודה. אנחנו מנסים לעוד שלושה או ארבעה מאזינים שממתינים. אוריאל מנתניה הראשון, בבקשה. איתנו, או ראובן, ראובן מצפת?
כן.
בבקשה ראובן, בבקשה.
שלום עליכם, רבנו ובורנו. רציתי לדעת, בבקשה, אנחנו נמצאים שנה במגפה הזאת. אני מבין שהיה לנו כוח של רבנים פעם מקובלים שהיו יוצאים בארבע פינות, פתאום הקטורת, מבטאים את הגזרה. מה מונע שיש לנו כל כך הרבה תלמיד חכמים ומקובלים? למה לא עושים את התפילה הזאת?
שיבטל הגזרות מעל ישראל. עושים ועשו הכל. אבל המגפה הגזרה הזו קשה מאוד מאוד. קשה מאוד מאוד. אנחנו לא יודעים מה קרה כאן.
ואי אפשר לחזור על הדבר הזה עוד פעם. לחזור על כמה שבור על המשמע, זה
תהילה. סליחה. עשו תעניות ועשו כל מיני סליחות ותפילות, ועושים וממשיכים לעשות, לא מרימים ידיים, בפרט עכשיו בימי השובבים שמסוגלים לתשובה. אבל עדיין, 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 ודאי שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו במידת הרחמים, אבל עדיין המגפה משתוללת בכל העולם כולו, והורגת אנשים, ואנשים הכי טובים פה, חולים ושוכבים על ארץ דווי, והמצב מאוד מאוד קשה, וצריך להתעורר לתשובה. אנחנו צריכים לתקן את המעשים, כי אם לא נתקן את המעשים, התפילה לבד לא תעזור, אדוני. לא המקובלים ולא הקפות ולא כל מה שנעשה, ניקח מטוסים, שבעה מטוסים יקיפו 77 פעמים את ארץ ישראל, וזה עדיין לא יעזור. מה שיעזור זה שאנחנו נשנה את דרכנו. מה שהמשנה במסכת תענית אומרת על אנשי נינווה, כתוב היה אלוהים כי שבו מדרכם הרעה, ולא כתוב כי את צרכם ואת העניתם. השם ישמע קולנו וירחם עלינו. תודה.
אמן ואמן. יחיש גאולתנו ובדות נפשנו. תודה, אנחנו בלחץ. עוד שני מאזינים. אנחנו נפנה לאפרת. שלום אפרת בירושלים.
שלום. רציתי לדעת איזה השתדלות רוחנית אני אעשה. יש לי 6 ילדים בשידוכים, ו... הרב אמר שלא כדאי להדליק נרות ולעשות את הדברים האלה. איזה השתדלות רוחנית לעשות שהילדים התחתנו, 6 ילדים בשידוכים?
קודם כל, שמישהו שקצת ירדו מרף השיפיות.
לא, הם יורדים, הם ממש, הם לא מצפים הרבה.
כן, אז להתפלל הרבה, לבקש רחמים, ובעיקר, בעיקר גברת, בעיקר כתוב בספרים הקדושים, בפתיחת ההיכל, אם זה בשבת, אם זה ביום חול, שעת פתיחת ההיכל מפורש בזוהר הקדוש פרשת היקהל, מתפתחים תרעין דרחמי, שערי הרחמים בשמיים נפתחים. אז זה שעה, כך כתבו האחרונים, שזה שעה שאדם מתפלל על בניו. אז זה עניין גדול להתפלל בשעת פתיחת ההיכל. זה הכי טוב. תמשיכו ואל תרימו ידיים, ובעזרת השם תבוא ישועה בקרוב.
האחרון, דוד מירושלים, בבקשה בקצרה, תודה.
שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול, אדם שסיים 18 ושליח ציבור בקדיש, הוא יכול לעשות באמצע קדיש עושה שלום?
לא הבנתי, מה הוא עשה?
הוא הגיע לעושה שלום והשליח ציבור בקדיש. יכול לעשות באמצע קדיש?
מה יכול לעשות?
עושה שלום באמצע קדיש.
קודם כל שיענה, יגיד יהיו לרצון. הכי טוב שבאלוקי נצור, איכשהו שומע קדיש, יגביע את עקביו 3 פעמים, זה נקרא עקירת רגליים, ויענה על הקדיש. ואחרי שיענה על חצי קדיש, אז יעשה 3 פציעות. אחרי סיום חצי קדיש, ולא באמצע. תודה רבה. יש עוד מאזין?
תודה, לא, היה אחרון ממש, דחפנו, זהו, היה קצת תקלות, אבל ברוך השם גם התגברנו. אז הרב, אולי דברי סיכום, גם לשבת המלחמת.
דברי סיכום, השבת, שבת בו, אנחנו קוראים על יציאת מצרים. ויש בה 23 מצוות עשה ולא תעשה. ידוע שאמרו בדרך רמז, כך כותב רבי אברהם פלאצ'י, מצווה בו יותר מבשלוחו. הוא אמר, איזה נימה קצת בתחנית לסיום, שהיה מנהג ואזמיר שהיו באים לרב כל הרבנים של העיר בליל שבת פרשת בשלח. ואת כל הספקות והשאלות שעומדות על הפרק היו דנים בהם שם. והנה שנה אחת הגיע תלמיד חכם אחד ליל שבת פרשת בו, ואמר את הספקות שלו, והרב ענה לו, קיבל אותו רבי חיים פלאצ'י, שהפטירה שלו בשבת הבאה. אז אמר לו, בסדר, אמר לו, אבל למה באת השבת ולא שבת הבאה? שכולם היו שמחים לשמוע. אז הוא אמר לו, מצווה בו יותר מבשלוחו, פרשת בו יותר מפרשת בשלח. אז מה הרעיון? אז כותב רבי אברהם פלאצ'י שבפרשה שלנו יש 23 מצוות עשה ולא תעשה. קורבן פסח והגעת לבנך וכולי וקדש לי ותפילין, ואילו בפרשת בשלח יש רק אחת, שזה על יצא איש ממקומו ביום השביעי. אז הנה השבת באה לנו עשירה במצוות, עשירה בהלכות, גאולת ישראל, ובעזרת השם היא תהיה סמל ודוגמה לגאולה שעתידה לבוא במהרה בימינו. אמן כן יהי רצון, בנחת אלו בצער. תודה לך, תודה למאזינים, תודה לצוות באולפן שעושה עבודת קודש, ותודה לכל עם ישראל, ומתפלל להתפלל עבור כל החולים, כי יש המון חולים רבותיי, הרבה שנמצאים גם בבתים ולא מדווחים אפילו, ולהתפלל על כולם שהשם יציל אותם מכל חולי ומכל מחלה, וירפא את כל חולי עמו ישראל. חזקו ואמצו, שבת שלום.
שבת שלום, אמן ואמן. חזק וברוך לרב הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה.